יום רביעי, פרשת מתי. שלום לכם ידידיי. אנחנו כמובן מתחילים את הפותח של היום עם דברים על מורן הרב אליושיב, זכר צדיק לברוך, על יום מדיינולה. מספר הגאון רב מוישה אליושיב שליטה. בזמן מלחמת ששת הימים הוא למד בכולל של שבת מאה שערים, קרוב לבית של אבא. כשנשמעה הזעקה הראשונה שבישרה את פרוץ המלחמה, חיפשתי לעצמי מקום מקלט סמוך, עליתי לבית של ההורים, ביחד רצנו להסתתר. אני הייתי היחיד שהיה עם אבא, הייתה דירה בקומה תחתונה, שם הסתתרנו בחדר פנימי. הלילה הראשון של המלחמה, אומר, היה קשה ביותר. ליל זוועה של פחדים נוראים. הלגיון הירדני הפגיז את ירושלים בפגזים, פצצות שהתערפו לכל עבר בלי הבחנה. בתים נהרסו, אנשים נהרגו. שכונת מאה שערים, הפחד היה הגדול ביותר. קולות וברקים נשמעו מכל עבר שהפרידו את התושבים. כל פגז שנפל הריד את האוויר, השליט פחד עצום. והיה כל הנפילה ממש כל כך ברור שיכלנו לשער באיזה רחוב זה נפל. איפה זה פגע, אנשים חשבו שזה הסוף השם הרחל. הייתה בחדר מאוד פתוחה, פחד נורא, כל אחד התאחד עם עצמו. זה היה חרדה ששתקה ומנע כל אפשרות של ריכוז ויישוב דעת מינימלי. היו כאלה שמלמלו פרקי תהילים. אחרים עסקו בוידוי, חשבון הנפש. רוב יושבי המקלט היו משותקים מרוב אימה. פתאום פונה אליי אבא ואומר לי, מוישה, יש לי תירוץ על רמב״ם קשה. מדובר היה ברמב״ם שעוסק בדין עם המוינס. אבא התחיל להגיד לפני את דברי הרמב״ם, הסביר לה את הקושיה שכולם מקשים, ואת התירוץ המחודש שעלה לו בראש. תוך כדי הדברים שלו ברמב״ם, אני שומע ממש פיצוצים, פיצוצים חזקים. אני לא הבנתי איך שייך בכלל לחשוב ביישוב דעת כזה על הרמב״ם, כשפחד מוות ממש לנגדנו. אבל אבא היה רגוע לגמרי. המוח שלו פעל בריכוז מופלא, כאילו יושב על הסטנדר בסנדרש ולומד ביום עם כתיקונם. העבודה שלו הייתה כבר חזקה עד שאין הפגזים בכלל לא הגיע לאוזניים שלו ולא פגע בריכוז שלו בכלל. הוא זוכר איך אנשים עמדו פשוט משתוממים באותו מחזה פלאי, לראות אותו רחון אל הגמור באוי מקיים כאילו שלא קרה שום דבר. כשנמשכה מלחמה אז נאלץ ללכת לשעות במקלט הציבורי שעד ליד בסנדרש ברסלב בשכונה. נכנסנו למקלט, היה שם חושך, הביאו לאבא נרות, ככה ישב ולמד בסמוד הפילית. וגם כאן, במקלט הזה, היה נראה כאילו המלחמה, כאילו המלחמה לא נוגעת אליו בכלל. כאילו המלחמה לא נוגעת אליו. בעצמה של המלחמה הוחלט על ידי השוטרים על ההפעלה, היה אסור להדליק נרות. אז ישב ולמד בעל פה מתוך הזיכרון, וקול בנעימוס. הוא זוכר שאחת הנשים הייתה חייבת להדליק גפרור לרגע כדי לתת לתינוק בקבוק לאכילה, ואז אבא זינה כשיקור צמא ליין לראות איזה מילה בסכימת בטסה שהוא עסק בטסה. הרב שכטר בקוב מאיר היה אז גם המקלט, ספר לי שהוא אמר אז להתפלא על העשמות הנוראה של אבא. זה היה כשהלכנו, כשהתקרנו לצוי הזאתי, כי נשארו עוד שתי דקות עד לתפילה. ומה אבא עשה? מיד לקח גמור, ניגש לדברי התוסס והעשמות וישוב הדעת, כאילו יושב בבית כרגי. הוא אומר, סיפורים האלו, מעין על העשמות, מספרים גם את תקופת מלחמת השחרור. שהוא לא עניין אותו בכלל, כל החדשות, מה שקורה. אחת מהחיות שלי עליה, שלום, סיפרה. שבקפת המלחמה יעברה פעם לאן איזה קיוסק לולה שערים, אתה צריכה לקנות משהו. אז בא לקיוסק, שמע שהיא הבת של הרב, של הרב אליושיב. אז הוא אמר, תדעי לך, בימי המלחמה עוברים עלינו עכשיו, עוברים כמעט אין מי מהתושבים שלא מעיף איזה מבט קל לחדשות. האדם היחיד שלא נעצר ולא לרגע זה אבא שלך, עושה רושם שחווה לו על כל רגע. דברים נפלאים שהתפרסמו בשיחה עם רבי יעקב וייזלר, המבשר תורני לפני כמה שנים. ואנחנו ממשיכים רבותיי, אנחנו ממשיכים עם חדשות גירשו, לרגל שנת העשור לקיומו של כנס סדר החומה. הודיע הנהלה גירשו על הוספת תכנים, שיחות הדרכה ומושב מיוחד לשו"ת בענייני עלייה לישיב גדולה. לבחורים המשתתפים ינקו ספרי גירשו, חוברת הדרכה מיוחדת לדרך העלייה בתורה, והשגת מתיקוס אותו יהיה. זה יקרה ביום חמישי זין באוב, 2,000 בני ישיבות קטנות מסיימי שיעור ג' השתתפו באותו כנס שנתי, שזה יתפתח ב-7 בערב באולמי ארמונות חן, עם עשרו בשיחות הדרכה וחיזוק, ממורון, כמו שהשיבה אגון הגודל רב גרשן אדלשטיין, ומורון אגון הגודל רב משיבה ליר שליטה. זה ימים שעומדים בהם מאוד בני הישיבות הקטנות בסיום של פרק נכבד ונעלה למסכת העלייה הרוחנית. הם מסיימים את הלימודים במסגרת הישיבה קטנה, שם הוצבה האישיות שלהם, שהם הופכים מילדים לנערים, מקבלים על עצום את נועם עול התוירה, שוראי ונובקיוס, מוסר והלוכה, הפכו לסדר רמם, סדר רמה של בן תוירה. ערכי הנצח של עמנו הנבחר נמצחו בהם בעוז ותעצומות של רבשים קצורה של בני עליה. הם משתלמים במידות ועיר השמיים תורה וחותרים אל עומק מחשבות עבודה ותפילה. הציעו אתגר רוחני, אתגר רוחני גדול, עם הכניסה שלהם לישיבה גדולה, אתגר עצום דורש התייחסות מעמיקה ומקיפה. לא דומה ההתמודדות בישיבה קטנה כגודל החשיבות ש... חובה להם להתייחס למטרות הנעלות שנמצאות לפני מישהו גדולה וההתמודדות איתו. כך גם כמו כל ענייני תורה ומצוות. כגודל ההכנה מושבחת התוצאה, ולכן בהכוונת מורון והרבון מגדולי ראשי הישיבות לשליטה, בקשת הורים מחנכים רבים, אז דירשו מכם מדי שנה את אותו כנס, אז לרגע שנת העשור הודיע הנהלה דירשו על הוספת תכנים, שיחות הדרכה, מושב מיוחד, שאלות ותשובות בענייני העלייה לישיב גדולה. שיחת ההכנה המרכזית, שורה מפיו של הגאון הצדיק בנימין פינקלשטיין שליט"א, משתיח בישיבת מיר. פורום מתוכנן להתקיים בעזרת השם מעמד של שאלות ותשובות, בענייני העלייה לישיב גדולה, עם הגאון הנשיא קופשיץ, או ישיבת בסמדר שלם, הגאון הרב שטיינמן, או ישיבת ספר תויר. פאנל מיוחד בענייני חינוך ובדרכי התעלות בתורה בישראל מתקיים בעזרת השם בהשתתפות הגאון רבי ליב שרייבר מראשי ישיב הסטיב הדעת. כך גם יש שם הגאון רבי רוב יצחק כהן קוק, רשיבת מורה תלמוד, הגאון רבי יצחק פנחס גולדווסר, משגיח שבת אב ישראל. ובנוסף כמובן צפויים להשתתף במעמד עשרות מחשובי הרמי מכל רחבי העולם הישיבות ואנשי חינוך רבים נוספים. ויופץ קוינטרס ברגע לעמד, קוינטרס מיוחד בנושא ההכנה לקראת העניין של גדולה ובענייני דרכי הקנייה של נועם מתיקות לימוד התורה, גדוש במאמרים מרבותינו ראשי הישיבות גדולי הדורות שנשמעו בשנים קודמות סדר החומה והזדמנויות שלנו, הדרכה מעשית ועוד ועוד. החומר תופס לראשונה בשנה זו בישיבות הקדושות עוד לפני סדר החומה, ושבחורי החמד יוכלו להתכונן כראוי ולהגיע לסדר החומה כשאוזנם קרויה וליבם פתוח לשמיע דבר החיזוק והדרכה. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא על הווה על דה. יש פה מאמר ארוך של הרב הגאון רבי שמעון ברוך גינות, לא נקרא את כולו, נקרא חלקו. זין בלו תשע"ט מתחיל את המאמר. היה אמור להיות יום בחירות. ביום הזה אמורים מיליוני ישראלים לצאת מבתיהם לקלפיות. אחרי מערכת בחירות מלאה בהטלת רפש בשבת קודש בבני הישיבות, הברכה הכהן. אביגדור ליברמן, אותו אחד, היה אמור לעלות על ראש שמחתו עשרות סרטונים בעד פתיחת החברה ציבורית בשבת, ביטול חוקי הנישואין והגירושין על פי ההלכה. מלחמה בממסד הרבנות והסברים עד כמה ראש הממשלה נכנע לאותה תכנות חרדית. ועוד ועוד, רון קובי, ראש עיריית טבריה, אמור לחרף, לנעץ, בשפת הביבים הידועה שלו, להסביר כמה חשוב שאין לו השתלטות על המדינה החרדית. ועוד ועוד, הסקרים היו אמורים להתפרסם לפני שלושה לפני הבחירות, היו אמורים לבשר שליברמן זוכה ל-15 מנדטים, שהוא מצידו יציר שהוא יישאר רק במשלה בלי חרדים. היועצים והמשפטיים, סליחה, ושופטי בג"ץ, היו אמורים להמשיך לעצור את צעדי ריבות שלמות בישראל, לא לאפשר קיום עצרות תפילה, כנסי סליחות בחודש אלול, שיש בהן הפרדה. ועוד ועוד, התקשורת החילונית הייתה אמורה להמשיך ולהסית נגד כל דבר יהודי. מיליון יהודים, ילדים יהודים היו אמורים להתחיל בלי שיש להם, את שנת הלימודים בלי שיש להם מושג אמיתי על יהדות, לקראת שעות תפילה. האיראנים היו אמורים להמשיך לפתח קצת אטום. משרד האוצר היה אמור להכריז על קיצוץ רוחבי, כמובן שהנושאים הראשונים שקיצצו זה עניינים שקשורים לדת. כל זה היה אמור להתרחש, אנחנו נלצלם. אבל אז התחילו להם ימי בין המצורים. רבבות יהודים שבו לשם יסבורך, פשפשו ומשמשו במעשה, התחננו לגאולה שלמה, העצירו בתפילה לעצם אחדים על דוח המורס הצמיח. ואז לפתע פתאום, משום הודעה מוקדמת, בא ליהו הנובי לבשר לנו, על ביאס משיח צדקנו. פתאום כל מלכי תבל, נשיאי הרסות, הבינו להשם המלוכו, והם ישראל המבנים האהובים, כל מרשי הברית חדרו לדבר פוליטיקה וקולות הפסיקו להבין שלא יש שם מסירות האלה. המשיח הגיע פפת הפתאום, פתאום נעלמה לו את החוצפה הנוראה שהפיינה את הדור האחרון. ועוד ועוד, המהלך ממשיך ומעריך פני הדור שרק בתחילת השבוע נראה היה כפני הכלב, שני הצירותו והפעם לטובה. אנשי הגבול, תושבי הערי הדרום והצפון שחרשו כל כך רבות, שבו לחייך חיוך חיוך גדול. הפסונים השורפים נעלמו, הבגיעות והדקירות האחזיות עסקו, היוקר הפסיק להמיר, הטובה גידלה פירות טעימים וזולים. כל יהודי ויהודי בעולם, כל נוכרי ובעל חי, נשענים רק על מיני שבשמיים, מעללים ומודים ומשבחים ומפארים. כל זה יכול להתרחש היום. ואתם, שמע תשמעו בקולי, שמרתם, ספריסי, ואיסם יסגולה מכל העמים, כי לי כל האורז, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קודש. ואנחנו ממשיכים את דברים נפלאים, דייר חדש נוסף בימים האחרונים לבעלי חיים המאכלסים את פארק החי של פארק ברוקלין בשכונת רמת אלחנן, בבני ברק. מדבר בינשוף, רבותיי. כשהוא הגיע, ינשוף אוף טורף למשפחת התלשמת, שהוא עבר על המקום למערכי המאמצים, לפי בקשתו של רבה הנודע של השכונה הגון ומיץ בזילברשטיין. הסיבה... שאותה העלה מיד שהוא קם הפארק במסתב לראש העיר, הרב זבר, כדי לזכות את המבקרים בפארק בברכת שושנה הבריאה. הוא מציין שעל פי הלוך הערפות שעליהם מברכים בברכת שושנה הבריאה, כלומר הם שוב באתם שמר, שהעיניים שלהם נמצאים בחזית הפנים, בדומה לבני אודו. וזה במכלל זה דיבר הגומר בברוכס, על פיל, קוף וכיפוף, שמברך בשושנה הבריאה. אז אומר שהפיל והקוף בעלי חיים ידועים, אבל מה זה כיפוף? אז אותו יש כתוב שיש שלושה מיני כיפוף. הם שוף, הקוס והתמשמת. שאמרו עליהם בגמור רבנידה שעל עיניהם הולכות לפניהם כאדם. אז בחודשים האחרונים פעל ראש העיר הרב רובינשטיין יחד עם סגן מנהל אגף תשתיות ומנהל מחלקת מחוזות העיר ישראל לייזר להביא את האוף המיוחד. ואכן לפני כמה ימים הגיע ורבבות ילדי בני ברק כבר הגיעו לברך על המדברכת משנה הברית. בדברי ראש העיר הרב רובינשטיין, זו יחדה של עיר התורה והחסידות שגם פארק החי שלה התנהל בהכוונת הרבנים והדגש על קיום ההלכה בדרך התורה לצד ההנאה והכיף לילדים. אנחנו ממשיכים עם אבא סחינום, מעשים קטנים עם תוצאות גדולות. סיפורים עליו הסחינו למיני בין המצורים, מת הרב יעקב לוסטיגמן. אני מספר פה על מבחן ישיבה קטנה, שזה אחד הרגעים המלחיצים ביותר בחיים של בחור צעיר, במיוחד במתכונת החדשה שנוגע בישיבות הליטאיות, שזה נערכים במקביל באותו יום בכל הישיבות, כך שבחור יכול להירשם רק לישיבה אחת. אם הוא לא יתקבל חלילה, ההורים שלו נדרשים למערך אדיר של חיפוש ולחסים, שיתקבל לישיבה אחרת. סיפר לו חבר שהביא את הבן שלו ביום חמישי שעבר, יחד עם כמה חברים לאותו מבחן גורלי, במכינת הרכב ליד בניין הישיבה, הבחורים הצעירים נבלעו בבניין עם השלב שלהם פועם בעוצמה ובחשש. הוא אומר שהוא פחד שרק מהלך אתם להצליח לענות לשאלות. החלתי להרגיע אותך, פשוט לא שמעו מה אמרתי, הם היו בלחץ אטומי, חיכיתי שעה ועד שהם יצאו, ראיתי שהם מחייכים ושמחים. היה לי ברור שעוד לא קיבלו תשובה, אבל לכן היה לי תמיהה, לא הבנתי מה שמחה גדולה. אז הם אמרו, הם סיפרו לי שהראשים הם המשכיח שבחנו אותם, ודיברו אותם, היו מאוד נחמדים, חייכו אליהם, קיבלו אותם במאור פנים, החמיאו להם, וכל זאת לפני שהמבחן התחיל בפועל. ככה הם הורידו את הלחץ, וסייעו לבחורים להצליח במבחן ולצאת עם הרגשת הגדול במיוחד. ככה במעשה קטן של הרב פנים, הצליחו ראש הישיבה והמשגיח לשפר לעין ארוך את ההרגשה של הבחורים הצעירים. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, עם פרשת שבוע, ואיסו מרפידים, שהיה מעניינת מאוד, התקשה מורן הגאון, רמי שרפנשטיין, זכר צדיק לברוכה. השאלה שלו הייתה, איך זה יכול להיות, בפרשת שבוע כתוב שהתורה מתארת את כל מוסדות בני ישראל במדבר, כל מקום שראה לישראל איזה מורה, היא מזכירה, מי מריבו, הקימו סתאי ועוד, הנה דבר פלא, כשהתורה מזכירה את באה ממדבר סיני, היא לא מזכירה את המאורע הגדול. המאורע הגדול של קבל הסתורה, איך זה יכול להיות? מה פשט בזה? אז הוא אומר יסוד נכבד מאוד. הוא אומר שאם התורה הייתה מזכירה את עובדת קיום המעמד הר סיני כחלק מהמאורעות שקרו, חלק מאותן מאורעות שקרו, אז כן, חלק מאותן מאורעות זה היה מאורעות הלא טובים, אז המאורע הזה נרשם כעוד אירוע היסטורי של עם ישראל, וכעוד אירועים, כעוד שאר אירועים אחרים בתוך, ביניהם, וזה מה שהתורה לא רצתה. היא באה לומר לנו שקבלת תורה זה לא אירוע היסטורי שממנה אנחנו שואבים את האירוע כימנו על ידי יום הזה. קבלת התורה היא אירוע שמתרחש, מתחדש כל יום ויום. כל יום היא בין יחד החדושים, וזה יסוד הקיום וההצלחה. זה יסוד הקיום וההצלחה שלנו. יש שם חשב נפלא איך אפשר לסגל לעצמנו את ההנהגה התמידית הזאת. שהתורה חייבת להיות עם חיות תמידית יום ויום, וכך בכל מצוות יסוד קיומם הוא עשייתם בחיות, התפעלות תמידית, כאילו ניתנו היום. קיבלנו מדרושה שנסע את זה לצד קיבלנו לוין, שהיה בארץ, בזמן ששלטו כאן הבריטים, הייתה מלחמה עקובה מדם לבין ארגוני המחתרת. היהודים שהיו בארץ, אמר לוין בצדקותו, היה נוסע באופן קבוע לבתי כלא של השלטונות הבריטים, שנעשו שם עשרה המחתרות היהודים, שהיו כלואים בתנאים מחפירים ממש, והוא בא לעודד אותם במצב הקשה שהם היו נמצאים בו. פעם הוא הוזמן לדבר בפני תלמידים שעומדים לפני בר מצווה, בבית ספר הממלכתי, גימנסיה הרצליה בתל אביב. אז שם הוא סיפר להם על מפגש שהיה לו מבית כלא של הבריטים, בצל הגרדום עם שני נידונים למוות מעשרי המחתרות. הוא סיפר שכשהוא הגיע לבקר אותם, הם מאוד התרגשו. הוא הביא תפילין שנזכו להניח אותם לפני מותם. התרגשו בחו בכי גדול שזו פעם אחרונה בחיים שהם אנשים תפילים. הם ממש לא יכלו להיפרד מהתפילים, הצמידו אותם ללב, נשקו אותם בלי הפסקה. אמר בר לוין לקהל השומעים שלו, עמדתי מהצד, ראיתי מחזה כזה מרטיד וחשבתי, האם רק בפעם האחרונה שמניחים תפילים צריך לשמוח? למה לא לשמוח עוד קודם? למה לשמוח קודם שמניחים תפילים? על מי שהחיים עומדים לפניו, ולזבוך הוא משפיע עליו בלי ערב חן וחסד ורחמים, הרי ברור שאדם כזה, ראוי להתרגש ולהודות בכל כוחו, בכל רמח לברב שעשה כדיו, כמה אנחנו צריכים להודות שהשם נתן לנו חיים של טוירו, שאנחנו יכולים לקיים את המצוות. כשחושבים את זה, הרעילים הוא דוחי וחדש כל יום, כאילו מתנה נפלאה. וכך זה בכל מצוות השם, אם לא מחדשים ברוכנו התפעלות יום יום, הרי הכל נעשה מצוות שלו שמלמוד, אז בלי חיות, בלי התחדשות. מספר שהאדמור מצד הרגליש, נשאל פעם על ידי בתחן בחתונה, אם אפשר לו, אם הוא מורשה לחכות אותו. לפני הציבור, כדי שמח עושה וקלה, אז האדמור ראשי בחיוב. והואי שאלה על במה התחיל לחכות את התפילות שלו, את הדרשות שלו. פתאום הבתחן מבחיל שהאדמור בוכה. מיד ירד מהבמה, שאל אותו, אמר לי מקפידים אליי, קיבלתי רשות. חז וחלילה אמר לו הרבה, אתה אל תחשוש שפגעת בי, לא בגלל זה בכיתי. מה קרה? התברר שכשהרבה ראה איך הוא מחכה את התנועות שלו, בעבודת השם, אז הוא שאל, אולי גם אני מחכה את עצמי, ולא עובד את השם באמת, בתוך תחושת חיות והתחדשות שלו. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם יהלומים מגדולי ישראל, סיפר זו לצדק לבד סנטוב שליטה. לפני כמה שנים הוא נסע עם הבן שלו מאיר דוב, לשפוט אצל קרוב משפחה, גול הצדיק גבי את קשול, בעל ברכת שמיים. בקריאת קשול, סעדנו אצלו, סעודו סבס. ליד בתחילת הסעודה הוא קרא לבן שלי שהיה ילד צעיר, שיבוא לשבת בורא לידו בראש השולחן. חזר ואמר כמה פעמים, צריך לכבד את הילד מולי כבוד. והיו יושבים רק שניים בראש שולחן. הוא והבן שלי, הוא ככה השתעשה את כל הסעודה. אחרי הסעודה הוא אמר לו, לאותו ילד, תגיד לי כפי מקצדיק, האם הכל היה טוב? הוא אמר שכן, הוא אמר, מאוד חשוב מה שילד אומר, כי ילד אף לא משקר, ואם הוא שהיה טוב, אז זה ודאי היה טוב. אחרי זה יש שר אלונית, נתן לו איזה ממתק, ואז שאל אותי אם זה קשר, אז הוא מאוד נהנה, גאי, הגבי המקצדיק שקשר. הוא אמר, כך צריך לנס את הילדים, אפילו עד שבא למלאק ונמצא בבית הרבי קשוי, צריך לשאול על מה שנותנים. כך גם כשיצאו לסעודה שלישית, נזכור לכל מי שנמצא פה, היום יש פה ילד מלאקווד. אכלתי את הסעודה ושאל אם זה קשר. אמר בנעינות, אפילו בבית של הרבי קשוי, שאל אם זה קשר, ככה צריך לכם. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השוט היומי. אחד נשואל, הוא תכנן לאכול מיני מאפה ופרי רחוץ שרטוב ממים, אז הוא נטל ידיים בלי ברכה, כי דין דבר של תור, תבוא לו במשקה. מתורה השאלה, מצד אחד, יש דין להקדים ברכת לדון לסביר בספיירס, מצד שני, אין להפסיק בדיבור בנטילה לאכילה, אז אולי צריך להקדים לברכה לפרום בחושה שפסק. אז התשובה היא שזה נכון שלא להפסיק, ונצאים לברוך גם מדבר שתבוא לו במשקה, אבל הוא אומר, אפילו שאין בכלל נטילה, זה לא כדאי לדחות דיני, לא כדאי לדחות דיני קדימה לברוכס. אז לכן מה הוא יעשה? אז לכן הוא יברך. הוא אומר, קודם מזון יסיתם קצת, ואחרי זה יאכל את הפרי. ואם יאכל את כל פעם נוספת, טוב או לברוכס. אנחנו ממשיכים רבותיי. עם דפיים בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן טוב, סעיף א', היצא מחוץ לתחום השבת במזיד ובשגוגו, בואי נשמת אינו. לקח ועדות בסימנים בכלל לשמר בשלוחה אחת, וכדרכן נלמד גם אנחנו כנראה דפיים בהלוכה. מי שיצא לשבת מחוץ לתחום, במזיד רשאי ללכת רק בארבע אמות, שנחשבות כמקומו של אדום. לדעת השכונו, ארבע אמות האלה הם לצד אחד בלבד. ומכיוון שהוא התחיל ללכת לכיוון נגדי, לכיוון נגדי לעיר, אז הוא בחר בזה את ארבע אמות לכיוון הזה, הוא לא רשאי לשוב לתחום העיר, אפילו מתרחק ממנה אמה אחת בלבד. ולדעת הרמו, הוא אומר, ארבע אמות האלה הם לכל את זה, ולכן אם הוא לא יתרחק ארבע אמות מקצה התחום, הוא יכול לשוב לתוך התחום, כך גם אפילו אחרינו. אבל למרות שהוא רשאי לשוב לתוך התחום, הוא לא רשאי ללכת יותר מארבע אמות. לא רשאי ללכת יותר מ-400. אם הוא לא נעשה כאחד את שזה העיר, שהם יכולים ללכת 2,000 אמות. אם הוא יתרחק מקצה התחום יותר מ-400, אז גם אם במקרה יש לחיצות, כדי מי שעושה את זה במקום עמדו על מקצה התחום, אסור לו ללכת בתוכן יותר מ-400. מי שיצא בשבת לתחום, מחוץ לתחום בשגוגה, אז אם בבואנס או בשגוגה, את תפוס מחשבות למשל, אבל צריך מיצוי כל השבועות אחרי יותר מ-400, הוא יכול לחזור, דינו כתושב העיר, כאילו לא יצא מהתחום. כמו כן, באופנים האלו, גם אם יתרחק מקצה התחום, יותר מ-400, אם במקרה יש מחיצות גדולים של סיוחד במקום עומדו עד לקצה התחום, גם מתרחק יותר מ-2,000 אמה לקצה התחום, הוא רשאי לשוב לאחוריו דרך המחיצות ולהיכנס לתחום העיר ומשם אל העיר. ודינו כתושבי העיר, ליתרה מזו, גם אם אין מחיצות במקום, בתנאים מסוימים, ניתן ליצור עבורו מחיצות מפני האדם. אדם ששהה בעת כניסת השבת מחוץ לתחום העיר, הוא רשאי ללכת עד 2,000 אמה לכל צד, ו-2,000 אמה האלו נמדדים מקצה 400, כשהופעה לנו אפשר ללכת 2,400. וגם אם הוא שעה בכניסת השבת לתוך 400 מקצה התחום של העיר, כך שהתחום נמשך עד לתוך העיר, שהרמחק בינו לבין העיר הוא פחות מ-2,000 אמה. בארבע אמס אין דינו כתושבי העיר. והדין הזה אמור, גם במקרה שהשהייה שלו בכניסת השבת מחוץ לתחום נראה בתוך שטחי העיר, אבל אם בכניסת שבת הוא שהה בתוך תחום העיר, כיוון שבדעתו להיכנס אל העיר, הרי הוא נחשב כתושב העיר ורשאי ללכת על 2,000 אמה לכל כניסת. עד כאן מנהל נפעמים הלוך שנלמד היום לעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. איסור תחום 12 מיל מדאורייתא, לדעת הסוברים כך, נלמד מחנה ישראל של המדבר, ולכן אין האיסור עליו ביבשה. שם מחנה ישראל, אבל בימים בנהרות אין איסור תחום מדאורייתא, ולכן מותר לאדם להפליג בספינה בשבת לכל מרחק, שהיא נמצאת מעל לגובה 10 צפחים מקרקעי טעם, אבל אם מבין השמושת ואילך ירדה הספינה ולא לרגע אחד, ומתחת לעשרות תפוחים, אף שלא מדעתו, אז נקבע המקום שבדעתו במקום הזה. יש מוצפים שאין לה איסור מדאורייתא אלא ברשות הרבים ולא בקרמליס, כלומר שמחנה ישראל לא הייתה קרמליס, אבל אין להקל בבדו. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר במה שלמדנו באותו יום. בימות הראשונים נהגו לעשות בימות הראשונים עירוב חצרות ושיתוף עבורות באמצעות מסך ולא באמצעות פת חמץ. ולמה? בגלל שנהגו לעשות עירוב פעם אחת לכל השנה, ואם היו עושים את זה בפת חמץ, אז יש לחשוש שתתפש ותתפשל, ואם אלה העירוב יתבטל בשביל להיבדל, לעומת מצה משתמש לאחזם. גם נוסף שיש חששים שישקחו לבאר את פת החמץ לערב פסח. ולדעת, הרמו אכן עדיף לערב פעם אחת לכל השנה במצה, מאשר לערב בכל ערב שבת מחדש, בחשש שישכחו, ואז יבואו לידי מכשול. אבל יש לנו שכן עדיף להרבר מכל ערב שבת, כי לפעמים, פעמים רבות שהמצה מתקלקלת, ולכן רצוי לקיים את שתיהן. אבל אז לא לברך על העירוב, כי הרי ייתכן שהמצה של העירוב עדיין קיימת. כשמערבים בכל ערב שבת, כיוון שנעשתה במצווה אחת, רואים לקיים במצווה נוספת, ולאכול אותה בסעודת שחיץ לשבת, ויש לנו שהתנשו מהלך המשנה בארמס ובשחיץ, ואכלו אותה בסעודה שלישית. לפעמים תלו דבלי. כיצד יסתכן שאפשר להכשיר מקווה על ידי מים שאובים, והאם ולד תמורה עושה תמורה ומתי מים נשימו למי חטוס. כך ועלות נשים אני מלמד היום במסכת תמורה דף י"ב, זו בשלוחה 2, יוכל לשמוע את השיעור יותר רבנים והגאונים לגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת יום החפצים בחיים, אנחנו עוזרים בכלל ח' ללכות בשנורה בסעיף הקדור חובץ חיים, שהאיסור של השנורה זה רק על אדם שנחשב בכלל עמיתךו. שיתחה בתורה במצוות, אנשים שיש לי אפיקורסות, מצווה לגנותם ולבזותם. ואפן צריך לכוון בזה לתועלת, אותם כתב לקנון בריחות החילוף, שעל ידי שיפרסם דעתם וכוזבת, עיני הכל ויגנה אותם, אז לא ילמדו במעשים שלהם. מה זה אפיקורס? שהוא תחר בתורה ונבואה מישראל, מי מדרש בעל פה, מי מדרש בכתב. אפילו הוא אומר, כל התורה מן השנה יפות מפסוק אחד, אפילו נכון, או כל מחומר אחד, או כזה שובע אחת, או בגדוק אחד. רבים מוספים מציינים גם משמרשים לישראל לפני נוחים, אז אנחנו נפל כתב שאתה אפשר להם את איך אותו דבר, אבל זה תמיד חוכם. וכן נאמר אחת שם דיסטרס בפרסיה, וכן נאמר להחליט על שחת, אף על אחת משערות התורה. את כל הדברים האלה יוצא בכלל המתכו במסדברו, הוא כותב שפיר המעבר שלא פרסת לא כנוכי. והנה רבותיי, לגבי יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות בזמננו, כידוע נחלקו הפוסקים, הם נחשבים כתינוקות שנשבו. עובירו מוסף ומביאים כי למעשה גם אלה שתורים שלא נחשבים כתינוקות שנשבו, בכל זאת לעניין לשנור הייתכן שיש להחמיר ולדון גם כתינוקות שנשבו. לכן דעת הגאון רבי שפירא, שאין לספר שנור על מי שלא שומר תורה ומצוות, מלבד רודפי ושונאי הדת שעליהם מותר לספר, גם כשהם תינוקות, אפילו שהם תינוקות שנשבו גדר הנושאים, כדי שלא ילמדו מהם. מאידך דעת הגר"א קניבסקי, שגם תינוק שנשבע לא בכלל המתך ומותר לספר לשנורו. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. היום זה היורצת שמעון, הגאון רבי שפשנו אל יושב דצל, ברשת הגלוס המובא שהוא סלד מכל מי שפעם תפסו על אי דיוק באמרת האמת. פעם הוא התבטא על אחד שלא נזהר את דק בדברו ואמר מה שהוא אמר לי נכנס באוזן אחת ויזכה באוזן השנייה. תדל רבותיי לדבוק במידת האמת, גם כשיגרם לנו מכך נעימות, גם כשיגרם לנו מכך אי נעימות כמובן. עבוד אתה המסוים ביודי. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, מרבה הצלחה בכל שעוד לפני המוכניות ובגשמיות, בכל טוב סלם.